אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב לכולם, אנחנו אחרי הפסקה קצרה וחוזרים בקצב לפרקים, ואני רוצה לדבר איתכם על אחד המונחים שסנויים עליי במיוחד, והמונח הזה הוא ממוצע. עכשיו לפני שאני אסביר לכם למה אני כל כך שונא אותו, אני חייב לכם סיפור קצר. ב-2002 באוניברסיטת קליפורניה, סנטה ברברה למי שמכיר, יש מדען מוח שנקרא מייקל מילר, ומה שמייקל מילר עשה זה בדיקה של זיכרון מילולי. 16 נבדקים נשכבו להם בזה אחר זה, כל אחד בתור שלו, בתוך מכשיר סורק כזה שנקרא FMRI. המכשיר הזה, מה שהוא עושה, הוא מודד את הפעילות של אזורים במוח כשאנחנו מבצעים מטלות שונות. ומה שהאנשים האלה עשו, הם צפו בסדרה של מילים. עכשיו, אחרי שהם נחו קצת, ביקשו מהם ללחוץ על כפתור כל פעם שהם זיהו מילה שהופיעה על המסך, אבל גם הופיעה בסדרת המילים הראשונה שהם ראו. עכשיו, בזמן שהם עשו את זה, אותה מכונה, FMRI, סרקה את המוח שלהם ויצרה מפה דיגיטלית. כשהמחקר הסתיים, מילר לקח את כל התוצאות ביחד ויצר מפה דיגיטלית של איך חושב המוח הממוצע בזמן שהוא מנסה להיזכר בדברים. אתם יודעים, התמונות האלו עם האזורים של המוח שאתם רואים, עם הצבעים הצהובים, האדומים, והם אמורים להראות לנו איזה אזורים אחראים על איזה תפקוד. עכשיו, ההיגיון אומר שהממוצע הראה את הנורמה, והשונות בין המוחות היא הסטייה מהנורמה. ככה אנחנו יודעים איזה מוח הוא טוב במרכאות, ואיזה מוח הוא לא טוב במרכאות. קצת דומה לדרך שאנחנו מסווגים ילדים בבתי ספר. עכשיו, עד כאן כל מה שאמרתי לכם לא חדש או חריג. אבל פה מילר החליט לעשות משהו קצת שונה. הוא הסתכל על כל הדמיות המוח, והוא שם לב שרוב ההדמיות היו רחוקות מאוד מהמוח הממוצע. הוא טרח וישווה בין ההדמיות השונות, והוא גילה שני דברים. הדבר הראשון שהוא גילה, זה ש-16 הדמיות מוח של הנבדקים שהיו, היו שונות מאוד מהממוצע. זאת אומרת, אף מוח לא היה דומה למוח הממוצע. הדבר השני שהוא גילה זה שהדמיות המוח היו גם שונות מאוד אחת מהשנייה. עכשיו, זה לא הבדלים קטנים, אלא הבדלים משמעותיים מאוד. והמסקנה של מילר הייתה שאם בנית איזושהי תיאוריה שקשורה למוח האנושי, ושהיא מבוססת על המוח הממוצע והממצאים שלו, בעצם בנית תיאוריה על מוח של אדם שכלל לא קיים. עכשיו, למה זה משנה בעצם ולמה אני חופר לכם עם הדבר הזה? כי ממוצע יכול להיות פרט שימושי מאוד בנסיבות מסוימות. ממוצע זה משהו שעוזר למשל להכין עובדים לעידן התעשייתי. במפעל ייצור אין לרוב מקום לביטוי אישי. יש פס ייצור. כל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו. במפעל למשל, ממוצעים עובדים יופי. אבל מה קורה מחוץ למפעל? הממוצע במקרים האלה יכול להרוס קמפיינים, קריירות, ואפילו חיים שלמים של אנשים. בעולם שמקדש דאטה, שווה לנו לזכור שממוצע הוא דרך להשמיד הרבה מאוד מידע. כמו למשל, ההבנה של מה מיוחד באדם כזה או אדם אחר. אם אתם למשל בונים קמפיין שמחפש את הלקוח הממוצע, אתם כנראה תבזבזו כסף מיותר. כי יש ממוצע של לקוחות, אבל אין לקוח ממוצע. יש ממוצע של חיים, אבל אין חיים ממוצעים. אין מוח ממוצע, ילד ממוצע, שרברב ממוצע, מגייס ממוצע, עורך דין ממוצע, סטודנט ממוצע, מתכנת ממוצע, ואין השקעה ממוצעת. יש ממוצע של השקעות, אבל אין השקעה ממוצעת. אנחנו בודקים 500 עסקאות כל שנה, רק כדי לעשות 2 או 3 בסך הכל. ובפועל, בתכלס, בשטח, באמת של החיים, בגלל שזה תחום כל כך מורכב, כל עסקה היא שונה. עכשיו, ממוצע עוזר לנו להשוות בין ביצועים של פרויקטים שונים, וגם אנשים שונים. אבל ברגע שצריך לקבל החלטה לגבי בן אדם או לגבי פרויקט, הממוצע הוא חסר משמעות. אפילו הוא יותר גרוע מזה. הוא מייצר אשליה של ידע. אי אפשר להבין יחידים על ידי שימוש בממוצע של רבים. עכשיו בואו נפשט את זה במילים אחרות. אם אתם רוצים לגרום לעובדים, לילדים, לבני בנות זוג, להרגיש רע עם עצמם, אם אתם שואפים להרוס עסקים וקריירות, ואם אתם רוצים לקבל תשואות פחות טובות על ההשקעות שלכם, תמשיכו לחשוב ולדבר במונחים של ממוצע. והאמת שבעיניי זה מאוד אירוני שדווקא בעולם שלנו, של אלגוריתמים, של מחשבים מהירים, של רובוטים מתקדמים ואינטליגנציה מלאכותית, AI, אנחנו מתעקשים להשתמש בקונספט של ממוצע שמשמיד מידע שעבדנו כל כך קשה לייצר. אבל ממוצע מציק לנו בעוד מקום. איפה אתם שואלים? בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. ביטוח. תחשבו שנייה. איך חברות ביטוח מחליטות איך לתמחר את ביטוח הרכב שלנו? בנשים את זה במילים אחרות. האם אישה וגבר ישלמו את אותו מחיר? האם צעיר או מבוגר ישלמו את אותו מחיר? ואתם יודעים לאן זה הולך. ביטוח הרכב שלכם הוא עוד ביטוי לכללי אצבע שרירותיים. סתם דוגמה, אם לא היה לך רכב בשלוש שנים האחרונות, אתה נחשב מסוכן. ואם יש לך רכב בצבע אדום, זה מסוכן. ועוד כל מיני כללים שרירותיים שאין להם שום היגיון. עכשיו, למה בעידן שיש בו אלגוריתמים וכל כך הרבה מידע על נהגים ונהיגה, אנחנו צריכים לעבוד עם ממוצעים וכללי אצבע? למה אתם צריכים לשלם כמו הממוצע אם אתם נהגים זהירים? ותחשבו על זה, למה הביטוח מתעדכן רק פעם בשנה? מה הקשר בין הזמן שלוקח לכדור הארץ להקיף את השמש לבין ביטוח הרכב שלכם? המודל העסקי המיושן הזה של חברות הביטוח שקיים עוד מלפני שהמציאו את המחשב, עובד לפי ההנחה שהנהגים הזהירים יסבסדו את המסוכנים או את חסרי המזל. עכשיו, תחשבו שנייה אחת שהיו עושים לנו את זה בעולם של השקעות. נשמע הגיוני שהמשקיעים הטובים יסבסדו את המשקיעים הגרועים? האמת היא שזה פחות או יותר מה שקורה. לא בין אנשים שונים, אבל בין השקעות טובות וגרועות של אותו המשקיע. קוראים לזה גישת הפורטפוליו. ויש כאן משהו מאוד מאוד נבון. במקום להמר כל פעם ולנסות להיות אובר חורכם, אפשר להשקיע במגוון רחב של פרויקטים במקביל ולקבל סיכון נמוך יותר. במקום לנסות לפצח את המטריקס, אפשר להגדיר פרמטרים להשקעות, אגב כמו שאנחנו עושים בוולורי, ולוודא שהפרויקט לפחות עומד בהם, אם לא הרבה מעבר. אגב, שזה משהו שאנחנו עושים. אנחנו מכוונים לעסקאות מצוינות בלבד. וזה גם בא מתוך שמרנות. כי עסקה מצוינת, כשהריבית מזנקת פתאום, הופכת להיות טובה. ולכן המשקיעים שלנו במצב נפלא, שחלקם מתלוננים על עיכוב ודחייה בהכנסות מסחורית עירה, בזמן שאנחנו מכירים לא מעט חברים שהשקיעו בחברות אחרות, והיום אנחנו מגלים דברים פחות נעימים על ההשקעות שלהם. אחד הדברים שהכי משעשעים אותי, זה שמשקיעים אומרים לי, אני רוצה לבדוק את העסקה. כאילו הם עדיין לא מספיק מכירים שאני בתור בעלים של החברה לא אקבל עסקה שהיא פחות ממצוינת. עכשיו, אני יודע שקל להגיד את זה ולהעיד על עצמי, אבל אם הייתי מוכן להסתפק בעסקאות טובות, כנראה שהיינו עושים פה בית חרושת של בין 10-15 עסקאות בשנה, כמו שאתם רואים אצל הרבה מאוד חברות, שהיו עושות תשואות סבבה פלוס בתקופות הטובות, וכנראה תשואות גרועות והפסדים, כשהיו שינויים, כמו שראינו בשנה וחצי שנתיים האחרונות, של עליית ריבית וכו'. העובדה שאנחנו עושים 2, גג 3 עסקאות בשנה, מתוך ה-500 שאנחנו בודקים, אומר דבר אחד בלבד, אין לכם מה לבדוק, חוץ מלהרגיש טוב עם עצמכם. עכשיו, תוסיפו לעובדה הזאת שאני משקיע בעצמי הרבה מאוד כסף בכל עסקה, בין 500,000 ל-$2,000,000 בכל עסקה, זאת אומרת, אני איתכם באותה סירה, וזה גם אמור להגיד לכם משהו. כמה מהמשקיעים הגדולים של ולור פנו אלינו עם שאלה של למה אתם לא מקימים קרן? נגיד לכם את האמת, התחלנו לחשוב על זה. התחלנו גם לפעול בנושא ואנחנו מתחילים לעשות את המחקר ולהבין איך הדבר הזה באמת עובד ומה ההשלכות של זה. אבל מה שאתם יכולים להיות בטוחים לגביו זה שלא משנה מה, על השקעות ממוצעות אנחנו בוולור בוודאי שלא נלך. למה? אתם כבר יודעים למה. כי אחד המונחים הסנויים עליי זה ממוצע. אז זהו, הגענו לסוף הפרק הזה של השבוע. אני מקווה מאוד שהבנתם שאתם לא רוצים השקעות ממוצעות. אתם כנראה רוצים להתרחק מהדבר הזה שנקרא ממוצע. וכל מה שנשאר לי זה לאחל לכם שבוע מדהים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. שיהיה לכם אחלה של שבוע.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.